שיעור מוצאי שבת קודש. האזינו שבת שובה תשעה משקף. שיעור מוקדש להצלחת ידידינו היקרים והנפלאים הרב אביה שרעבי שבמרור היום והרב איתמר כהן שדידה אחרי הקובץ דברי הפס ת' ברוך השם שיצא לאור קובץ התשיעי מוגם ברוך הוא ימלא כל מכירה ריבון הדבר והשם שיזכו להגדיל תורה ולהדירה שישבים המאמרים להכין אותם, לזקק אותם, לברר אותם, להדפיס אותם, שהכל יהיה מבחינת צרופת הכסף, דברים מובנים ובוררים כיאות לשולחנם של מלאכים, שיעלה על שולחנם של תלמידי החכמים. השם ברוך הוא ימלא כל מכירה ריבון הדבר ויקודבו בסבר מחילה וסליחה וכפרה, אמן. אנו בעוד דלת, ברוך דור במעלה כדודו וסביבו חיולה וברוך במקהילה לא נבותי אלא לברוך הוא. וברוך הוא דר במעלות דר לגבי השמיים כל השבחים משבחים את הקדוש ברוך הוא, כל התהילות מתאימים לו מברוך ומגהילות. ועכשיו בימים האלה אנחנו בימים שהקדוש ברוך הוא באופן מיוחד משגיח על העולם, כמה שיש בעולם חסד ורחמים, אבל יש גם משפט, אי אפשר בלי משפט. אז גם המשפט אמר לך משפט, אמר לך כל השם אמר לך משפט. מספרים על כמה תלמידי חכמים שרחמנא ליצלן בשנים האחרונות שבפתע פתאום נתקפו במחלות קשות, תוך זמן קצר הלכו לעולמם. כשראו שהמצב הוא כבר אנוש, כשהמצב הוא אמרו אילו ידענו חודש אלול, אילו ידענו את זה בעשרת ימי תשובה, אילו ידענו בראש השנה שזה מה שיהיה, היינו קורעים שערי שמיים. מסתם התפילה שלנו הייתה מתקבלת, כי אז זה הזמן המתאים, זמן ששערי שמיים פתוחים, אבל לא ידענו, לא חלמנו, לא עלה בדעתנו בכלל דבר כזה. ככה מספרים. מה רוצים להגיד בזה? מה הם רוצים להגיד? שמצטערים שרדו טוב? מה זה רצו? הם יהיו מיואשים? רצו ללמד את השומעים, שומעים את הדברים, ברוך השם שאתם לא במצב שלנו, תנצלו את זה, תנצלו את זה, תראו לכם, אף אחד לא יודע מה יהיה, אני לא חלמתי מה שיהיה, אם זה פתאום באמצע השנה, שיבוא עליו הרחמן יצא מחלה נורא. לצערי לא חשבתי על זה. אז אתם שאתם נמצאים, ברוך השם, שיש לפניכם את האפשרות הזאת, אז תדעו בימים הנוראים לנצל את הזמן הזה, כי אף אחד לא יודע מאיזה באופן פתאומי שלפעמים מתרחשים דברים שלא צפו אותם בכלל. שלא יחזרו על הטעות שלהם. שלא תחזרו, זה מה שהם רצו ללמד את השומעים, את הלקח הזה. שתתבוננו בזה, כי אם לא חושבים על זה, לא רואים את זה, לא חשים את זה, לא לומדים את הלקח. ושאלה מעניינת, ששאלו את הרדב"ז. הכי אמרינן עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים והלא אין ביניהם כי משבעת ימים. הרדב"ז רבנו דוד בן זמרה, גדולי ישראל במצרים, אז כך בארץ ישראל צפת, מרן בית יוסף היה מקדים אותו לחתום לפניו בפסקי דין, לזקן יותר ממנו, עכשיו אלפי תשובות, כל הפוסקים מביאים אותו בחרדת קודש. מישהו שאל אותו איך הסגנון הלשון חזל, שלשון חזל בגמרא ראש השנה דוד חייט כתוב דרשו אדנוי בי מוסר אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים. יש את זה בהרבה מקומות, גם בקסיקתא תמיד הסגנון עשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים. גם הרמב״ם כותב בלשון הזה, ברכות תשובה. יש לשונות כותבים גם בין כסה לעשור. בין כסה לעשור זה טוב. ולהגיד, לא אמרת כמה ימים. אבל להגיד שזה 10 ימים זה לא נכון. זה אין ראש השנה ליום כיפור, זה 7. ראש השנה זה יומיים, יום כיפור זה יום אחד. אז איך הסגנון הזה? למרות שכולם מבינים את הכוונה. אבל למה הלשון הזה? למה פרק ג' מתשובה? פניזה, נוהגו כל בית ישראל להרבות בסרגו ומעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים וכן מכל ימי השנה, ונוהגו כולם לקום בעשרת ימים אלו. לפני כן, והלכה ג' מזכיר את העניין של המשקל של הזכיות והעוונות. גם הרמב״ם כותב גם כן בלשון הזה, לפי זכרוני. בכל אופן בחז"ל זה ודאי מצוי. עונה הרדב"ז ככה, דבר זה לא היה כדאי לשאול עליו. מה אתה שואל? שערי בהכנסת תחילת הלילה הוא ראש השנה. שערי כל התחלת הדבר נקרא ראשו. ועלו יום הכיפור, אם אינו מכפר, אלא עד סוף היום בשעת הנעילה, ונמצא שיש בין שתי הנקודות 10 ימים. תשובה פשוטה מאוד, מה אתה שואל? מה זה ראש השנה? התחלת ראש השנה, הרגע הראשון, מתי התחיל? בליל ראש השנה. יום כיפור, מתי מכפר? בסוף, בסוף היום, בנעילה, חתמנו לחיים. אז זה יוצא מהרגע הראשון עד הרגע האחרון, זה בדיוק 10 ימים. ככה הוא עונה. ואני, כשאני רואה את זה, ממש נבהל. זה כל כך פשוט התשובה הזאת, שהוא אומר לו שלא היית צריך בכלל לשאול את השאלה הזאת. לא יודע, אני יודע ראש השנה. נכון שראש השנה, אם אני יודע, ראש השנה זה הרגע הראשון, זה מתחיל ראש השנה. אבל ראש השנה קוראים גם ליום ראשון, גם ליום השני. וכי לא, כל היום קוראים אותו ראש השנה. יום שני, יום שני. זה לא ראש השנה. טוב, אז אפשר להגיד ראש השנה, אבל אף אחד לא קורא ראש השנה רק לרגע הראשון. קוראים בשניהם. יום כיפור. לא כתוב שעת הכיפור. יום הכיפור. מה זה כל היום? הוא אומר לא, זה הנקודה האחרונה. זה 10. זה לא צריך לשאול. אמרתי, אני נרתע לאחוריי, הרדב"ז מדבר, הרי יש אור מלאירו, אבל ככה הוא אומר. אבל בעצם יש פה קושיה יותר חזקה. זה לא כל כך פשוט שיום הכיפורים מכפר רק בשעת הנעילה. יש בזה מחלוקת בראשונים, בפרק ג' במסכת שבועות. התוספות שם סוברים ככה, בדיוק ג' עמוד ב', דיבור על דאבד שזה רק בסוף היום. אבל יש ראשונים שאומרים שכל שעה מיום הכיפורים מכפר. יכול להיות שאדם יהיה חופר באמצע, הנפקא מינה, מי שרחמן על עצמו מת באמצע יום הכיפורים. מה נקרא, זה טוב או לא טוב? כתוב במסכת שבועות, מי שמת בערב יום הכיפורים זה סימן רע לו. ערב יום הכיפור מת, עוד לפני המחילה, זה לא טוב. מוצאי יום הכיפור מת, סימן יפה. מת אחרי המחילה. ערב יום כיפור, מוצאי כיפור. מה ביום כיפור עצמו? לא כתוב. אומר הרב וסרמן, בקובץ עניינים על מסכת עולין, זה נראה, זה תלוי במחלוקת הזאת. מחלוקת הראשונים הזאת, תלוי. אם היום הכיפור מכפר בכל שעה, אז גם באמצע היום זה יפה. שהוא מיטתו כפרה על כל עוונותיו, כנראה וסתם אם היה בהכרה, יכול לחזור בתשובה, אבל זה סימן טוב, כי שייך להתכפר באמצע. אז אם מכפר בכל שעה, כבר יתכפר לפני מותו. אבל אם רק מכפר רק בסופו, אז הוא מת לפני כן, אז זה כמו מת בערב הכיפור, שהוא מת לפני המחילה, זה לא סימן טוב. אז מה כל כך פשוט להגיד אצל הרדב"ז שהכוונה על הנקודה האחרונה? לא, זה צריך עיון. טוב, נגיד שהרדב"ז סובר כמו הדעה השנייה, סובר כמו דעת התוספות. יש לו ראיות אולי לשיטה הזאת. אבל לתפוס את זה שראש השנה נקרא רק ההתחלה והסוף, הקצוות, זה לא כל כך ברור. אבל הוא ממשיך, הרדב"ז ממשיך ככה. גם כי הלשון צודק אפילו כפי משמעותו. 10 ימים שבני ראש השנה ויום הכיפורים ומה שביניהם. כלומר, בהיסטוריה הוא הכל. ומעניינו הוא מוכרח. דאמרינן, מביא את הגמרא ראש השנה דף י"ח עמוד א'. כותב ואחד אומר, מי כאדוני אלוהינו בכל גורנו אלא. וכותב ואחד אומר, דרכיו אדוני בימו עשו. הגמרא שואלת, לפי פסוק אחד משמע, שוכחים את הקדוש ברוך הוא, מי כמוך, מתי שקוראים אליך, אתה עונה. משמע, זה לא מוגבל, כל הזמן. ויש פסוק בנביא, זה דרשו אדוני בימוסה, משמע שיש זמן מסוימים שהוא נמצא, ואז זה טוב לקרוא אליו. אז מה עונה הגמרא? שם מדובר, יש הבדל בין ציבור ליחיד. בכל גורענו אלו ציבור, מתי שקוראים ציבור, אז הן אל כביר אולי מועס. אבל יחיד הוא לא נענה בכל מן. בעצרת ימי תשובה כן. בעצרת ימי תשובה אפילו אדם ביחידות מתפלל, יש לו זכות שהתפילה שלו תתקבל. ככה התירוץ של הגמרא. ויחיד אמר, אמר רב נחמן ברבו ברדווה, אלו עשרה ימים שבין ראשונה ויום הכיפורים. דרך אגב, בשאלה הוא גורס ראשונה ליום הכיפורים, בתשובה הוא גורס ויום הכיפורים. לא יודע אם הדיוק הזה יש לזה משמעות, כאילו זה עונה. ראשונה ליום הכיפורים, ליום הכיפורים, לא יודע, נראה שזה לא נפקא מינה, וגם הוא לא עשה בזה עניין. וביומים שבינתיים הוא מוסול ליחיד ראשונה ויום הכיפורים, אין הוא מוסול. וכי תעלה עדתך, הוא אומר לשואל, מה, וכי יש לך צד להגיד שרק בשבעת ימים שבראשונה ליום כיפור, כאילו כביכול, אם אתה שואל אותי כזה שאלה משמע, בימים שבראשונה כביכול מדברו רק על השבעה ימים האלה, שמצאים עכשיו צום גדלה עד ערב יום כיפור. אז וכי רק אז הוא מצוי, מה, בראשונה ליום כיפור הוא לא מצוי? זה ודאי לא יעלה על הדעת, כל וחמור שאז הוא מצוי. אז כאילו, זאת אומרת, זה תוציא לך מהראש, לא ייתכן כזה אפשרות. אלא הוא די בחולום גם, שבין כולם הם עשרה, וגושפן הם מאוד יקרו עשרה, וכן כדנו, אני לא רואה לדעתי כדנו. אני חושב שיש פה עמקות בתשובה השנייה שהוא עונה, אבל צריך פה קצת להרחיב את זה, הוא אומר את זה בשורה אחת. הוא אומר, עשרה יומים שבין ראשונה ויום הכיפורים, ומה שביניה. יש, אפשר להסביר את זה, את התשובה שלו, להקדים מה שכותב בעל המאור בן מזרחי הלוי מסכת בבא בתרא. שם יש משנה מסכת בבא בתרא שאומרת, אם אדם אומר לחברו חצי שדה אני מוכר לך, מוכר לך חצי שדה, השדה אבל היא מורכבת משני חלקים, יש חלק יותר משובח ופחות משובח. עכשיו, אז החלק המשובח יש לו שווי אפילו שהוא גם אם הוא יהיה מועט, והחלק הכחוש שהוא לא כל כך משובח, זה כמות. אז כשהוא אמר לו חצי שדה, הוא לא יגדיר בדיוק איזה חצי שדה. אז איך נחלק? מחלקים חצי חצי? או בחלק המשובח חצי לי חצי לך, בחלק הכחוש חצי לי חצי לך, או לא. המוכר ודאי שהוא דואג לעצמו. כשהוא מוכר לקונה, הוא לא מתכוון לתת לו את החלק המשובח. אז אני אתן לך את החצי השדה לפי השווי. אז נניח שהחצי, יש חלק שמן שהוא שליש, ושני שליש זה חלק כחוש, אבל מבחינת השווי השני שליש במחיר שווים כמו חלק שמן, אז זה חצי, השליש השמן הוא שווה כמו זה. אז בוודאי שהמוכר רצה להשאיר את זה לעצמו, ולקונה הוא נותן את החלק הכחוש. יש צד כזה, ובגמרא דנה כשהוא מגדיר את הצד הדרומי, אני נותן לך חצי של הדרום. משומנים ביניהם, משמנים ביניהם. מה הפירוש המילה משמנים ביניהם? אז בזה מפרשים דנים, האם זה מלשון שומה, משמנים מהכוונה שעושים ביניהם שומה מעריכים, או לפי המשמנים לשומן, דהיינו מה חשוב? אז לחלק את הדבר השמן המשובח בין הקונה ובין המוכר. טוב, אז זה פלפול פה בסוגיה, אבל לא ניכנס לכל השקלה בדריה בגמרא ובראשונים איך לפרש את זה, רק נקודה אחת שבעל המאור כדי לפענח את הסוגיה הזאת, אז הוא אומר ככה, יש סברות ופירושים רבים במשנה הזו ובגמרא הזו, אני קודם הג'נרלי ואני מקדים את עיקרי ההלכה. האומר לחברו חצי שדה אני מאוחר לך, או שאומר לו חצי בדרום, לעולם הוא נוצר חצי השדה במידה, לא בשומה ובעילות כמו שסברו רבים, ולא פירוש משמנים ביניהם אלשן שומו אלשן שומן. עכשיו מה שנוגע לענייננו, אבל יש בפירוש ביניהם שני חונים. המילה ביניהם, יש לזה שני פירושים. זה מה שעכשיו נוגע לנו, אולי אני שמפרש את הלשון, בין ראש השנה ליום כיפור. אומר בעל המאור, ברוב חוכמתו וברוב בקיאותו, הוא מביא פסוקים ומאמרי חז"ל, שיש מקומות שהמילה בין פירושו שזה דבר משותף לשניהם, ויש דברים שהבין זה דבר שמחלק ביניהם. יש בפירוש ביניהם שני פנים, מעיקר לשון הקודש. יש בין משתף ומערב. כמו, מביא גמרא בבא בתרא דף כ"א עמוד ב', חופים ביניהם ובוי זעזע שלא לא יושיב ביניהם, הוא לא מביא את ההמשך. כתוב שם, לא לא יושיב ביניהם, לא חיות ולא בורסגי ולא מלמד תינוקות. בני מבוי, נמצא פה אנשים, מישהו פה רוצה מביא עכשיו לפתוח פה מתפרה, חיה. זה אחרי מביא הרבה אנשים, יעשה להם רעש, זה לא מסוכה מראש, לא, אין לך זכות. או בורסגי יעשה פה ריח רע, או מלמד תינוקות יעשה ויבואו ילדים يفرعوا يرعشوا أزم كافيم زائد زائد أتى ولا أين لسكوت إلا فولا جربها بليرشو تانو بليس كما تانو أزم هذا بينهم كمان بين كلنا ونحن أسمنو وذا ما لا بكذوب تينو لا بينه تانو يشوعة بينه تانو أنا بتا أل شبو هذا دناشر بينه ذا بينهنو يسبب إذا ما بسوق بيوم ويش بين مفرش وحلك יש בין שהמובן שלו, להבדיל, בדיוק במובן הפוך. כמה, מה בין לי ולא, מבגמרא מסכת שבדף ק"מ, מסכת נדנף י"א, תחזי מה בין תקיפי גמאי לעין ותנאי בתראי. מה בין התקיפים הראשונים לבין העין ותנאים האחרונים. אז מה, כמה דברים, מה להבדיל ביניהם? ויש גם בפסוקים, וזה מה לא בכותבים, דלתה, בין הבהמו התורו לדמיה. מה, להבדיל בין זה לזה, כאילו מה ההבדל בין זה לזה? והגיר ביני וביניה, יחזקאל, במגילה המוסד. ועכשיו לפי זה הוא מפרש את הסוגיה, שהמקשה נבין שהפירוש ביניהם זה מלשון שיתוף, שזה יהיה ביניה, והמטרה אומר, לא, אתה, הכוונה יהיה לפי המובן השני. יוצא שהמילה ביני מתפרשת בשני אופנים הפוכים זה מזה. וזה לא פלא, יש הרבה מילים כאלה, שמילה אחת יש לה פירוש גם לצד הזה וגם לצד הזה, והכל מובן לפי העניין.
לפחות שנבין זה פעם בין, בין זה בלכן
אחי. כן, מה זה משנה? בין, בין או בין הם.
בין אחד השני, אז
נביא
בלשון יחיד.
שניהם ביחד
זה ביניהם.
כן, לא, נראה, נראה. אבל אני לא חושב שיש לך כמה, נכון, אתה צודק, אבל העיקר השורש של המילה. יש גם דבר דומה לזה בתפילה, אנחנו ראשית שואלים בינינו. מה הכוונה בינינו? כן. וזה במובן שעלינו בעצמנו, זה גם כן לפי החלק הזה. כנראה שהוא חס שזה לא, שזה ההבדל הזה, יש חילוק, אבל החילוק הזה הוא לא מחלק. כן, השורש של המילה הוא משותף בשני הדברים. אז כשאומרים שיף שלום בינינו, מה הכוונה? לא בין מה ש... בינינו, אני ואתה, שיש שלום, כולנו. זה לא שמשהו חוצץ ומבדיל, כמו שאומרים, ראו מה בין בני לבין חמי. לבין חמי, כאילו מה בינינו? אז יוצא, כשאומרים עשרת ימי תשובה, אז בעצם, אז ראש השנה ויום הכיפור, אז יש בין ראש השנה ויום הכיפור, אז בעצם ראש השנה ויום הכיפור זה מובן אחד, ויש ימים שמבדילים, יש פה בלשון הזה יש את שני הכוונות. אז אם כן, אני חושב שצריך להעמיס את זה בדברי הרדב"ז. הלשון הזה צודק אפילו כפי משמעותו, שבין ראש השנה ומה שביניהם, דהיינו כוללים פה ראש השנה וכיפור, שזה פחות או יותר כמעט דבר אחד, רק ראש השנה זה יום הדין, יום הכיפורים, זה יום מחילה וסליחה, סוף וקץ מחילה וקץ, והימים של שבעת ימים שביניהם זה מה שמחלק ומבדיל ביניהם במציאות, כי זה לא יום טוב ולא יום של עינוי ואיסור מלאכה כמו הכיפור, יש הבדל בין עשרת ימים של הימים האלה. אז יש משהו משותף ביום אשר ראש השנה ויום הכיפור, ויש ימים שמבדילים בינתיים. אז אם כן, אז הם השתמשו בה במילה בין בשני המובנים וביחד. זה בעצם חידוש, אין דבר כזה. יש או ככה או ככה. פה משהו ש... בשני המובנים גם יחד, שאפילו ראש השנה וכיפור זה כמעט דבר אחד, אבל יש פה גם דבר נוסף שזה השבעה ימים בינתיים. אבל פה צריכים באמת להבין, טוב, למה חז"ל, הבנו את הסגנון. אבל למה לחז"ל כביכול לסבך אותנו, להגיד לנו במילים שצריכים להתעמק כדי להבין אותם? זה טוב פשוט להגיד. עשרה ימים, שמי ראש השנה, ועד יום הכיפורים. מה צריך להגיד בין? למה לקחו לנו את המילה בין? להגיד, היה יותר כמו שיש לשון הפסוק. מי יום הראשון? עד יום השני. תגיד ככה, אתה רוצה להגיד עשרה ימים? מי כאן? ועד כאן היו אומרים, למה צריכים את המילה בין? נראה לפי עניות דעתי שחכמינו זכרונם לברכה רצו פה לטמון פה בעצם את המהות שלהם, יש פה משהו מהותי בראש השנה וכיפור, יש פה משהו, רצו להגיד לנו פה משהו. דהיינו, הימים האלה, ראש השנה, שמה זה ראש השנה? רשעים נכתבים ונכתבים לאלתר למיתה, צדיקים נכתבים ונכתבים לאלתר לחיים, בינונים תלויים ועונים עד יום הכיפור. אז אני אגיד לך, תשמע, יש פה הימים האלה שבינתיים אתה יכול להשתנות. מה שנגזר על מה שביום בראש השנה, מה שהבינוני, אמר בענן בינוני מנן, טוב, מה נחשב, בינוני. אז אם כן, אז באים להגיד לך ראש השנה ויום הכיפור זה ימים שבין זה לבין זה, דהיינו הבן יש לו גם את המובן דבר ש... איך הלשון של הבעל המור, דבר שהוא מפריש ומחלק. בימים האלה אתה תשתנה, אתה יכול להשתנות, ואם זכה נכתב ביום הכיפורים לחיים. אז, בוא, אז לכן לקטו את הלשון בן, להגיד לך שתתחלק, תשתנה ממה שהיית בראש השנה, זה לא מה שתהיה ביום הכיפורים. עשרת ימים בתשובה האלה ישנו אותך, יכול בינתיים שינו. לכן כתבו לשון כזה. ברוך אתה אלינו אלהינו מלאנו שהכל נברא. פסוק אומר תושיב האנוש על דקה ותומר שוב בני אדם. הספר הזה מעריץ בעץ חיים דף קוף קפה עמוד ב', זה תפילו למשאיש ועליהם. מה זה עד דקו? עד דכדוכו של הנפש. מתי שיושב אדם בין מילדותו בין בזקנותו מגבלה. אם אדם לא חזר בתשובה בצעירותו, חזר בזקנותו, אפילו שזה לא תשובה כל כך ראויה, ומי יודע אם יגיע לי מהזקנה, אבל עד דקה. רש"י פרש כפי שהוא דעה, עד דכדוך הנפש, עד שקרוב למוות. שובו בני אדם בדרכך המוראים. דקה, ראשי תיבות, דום, כופר, אשת איש. כל העבירות מעל תשובה. במילה דקה יש פה רמז. מעריץ כותב את זה, ועוד כמה גדולים כותבים את הראשי תיבות האלה, שפה רמוז שאפילו עברות הכי חמורות אפשר לחזור עליהן בתשובה. תושב אנוש, אז דקו, דם, דהיינו חס ושלום רוצח, שפיכו דמים, כפירה, עבודה זרה, או בכל העניינים של כפירה, או אשת איש, כל העניינים של עריות, שהאדם לא התייאש, עכשיו לא עד כך, אם הוא כבר יתדרדר, וכבר הגיע לעברות הכי חמורות, לא, תושב אנוש, אז דקו, עד דקה, אפילו שהאדם הגיע עד הדקה, אפילו ועד לכלל, ותראה שוב, אני אומר, הקדוש ברוך הוא קורא לבן אדם, תשוב. המילה דקה כתובה שלושה פעמים ושלושתם באלף לפי קריסה שלנו בתורה. לא יבוא פסוע דקה אוכלו של חוגר אלינו. המוסירה גם אומרת שלושתם, זה גם ראייה שלושתם באלף, לא בה. ועוד פסוק שקוראים אותו בהפטרה של יום הכיפורים, ואמר סלו סלו בנודר האחרים ומחשב מדר העמי ושחרית יום הכיפורים. כי חו מרום הניסוע שכן עד בגודו שמה מרום בגודו ששכן ועד דקה ושפר רוח לאחד רוח נרקעים ולאחד לב שבל. כן, מרום בגודו ששכן ועד דקה ושפר רוח. מה בא להגיד? אדם חס ושלום שרחמנא ליצלן אפילו שהגיע לשאול תחתית עשה את העבירות הכי חמורות, הוא אמר אוף אז כבר מיואש, איפה אני, מי הקדוש ברוך הוא ירצה אותי בחזרה אחרי שהוא כל כך מלוכלך והגיע לכלז אלה שפל המדרגה. קודם ברוך הוא אומר לו פתחה מפליאה. אדם שחוזר בתשובה, אתה חוזר להיות בדרגה של הצדיקים הגדולים. מורם הגודל שיש כאן ועד דקה. ואין אמר, כמו מלאכי עליון או קדושי עליון צדיקה שמעולם לא חזו, ואת דקה ושפר רוח. גם את הדקה הזה, את הדקה הזה, דם, כפירה, אשת איש, גם זה, אתה והוא באותה מדרגה. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה פרק ז' הלכה ד', אני יודע מה בעל תשובה שהוא אומר רחוק ממעלת הצדיקים פנינו עוונו ומה חזור אשר עשה. אין הדבר כן, לא אהוב ונחמוד הוא לפני הברך אילו לא חזור מעולם. פלא עצום. זה רמוז גם במה שגמרא אומרת בסך ראש השנה דף י"ז עמוד ב', הרי אחד משלוש עשרה מידות של רחמים, או אפילו שתיים, יש במפרשים חילוקי דעות איך לצבור את שלוש עשרה מידות, והאם השם השם זה גם בשלוש עשרה מידות או רק מאל רחום החנון. הרבה אומרים, וככה נראה לפי מה שהעולם נוהג, שמתחילים השם השם, שזה אחד או שתיים משלוש עשרה מידות. לפחות אחד. השם השם, יש פסיק ביניהם. מה זה בא לומר? אני הוא קדם שיהיה חטא אדם, אני הוא אחר שיהיה חטא אדם. טוב, אז מה זה מידת רחמים? זה מפרש הראש, השם יודע שאדם יחטא. בכל זאת הוא מרחם עליו, הוא יודע שבעתיד מה יהיה. אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא, בינתיים אתה בסדר. לא מתייחס למה שיהיה בעתיד. אני הוא לאחר שיהיה חטא, אומר רבנו חננאל, מגבלו כאילו לחטא. דהיינו, אין הבדל, השם השם, בין לפני שחטא, בין אחרי שחטא. יחזר בתשובה, אז הוא נחשב באותו דרגה, לאחר שיחטא. דהיינו, אני אותו השם, אני באותו יחס מתייחס אליך. דהיינו, בין בני אדם זה לא ככה. אנשים שהיו חברים, ואחד חטא לחברו, פגע בכבודו, זלזל בו, עשה לו צרות, הזיק לו במון, בגוף, בנפש, בכל דרך. טוב, הוא, אחרי כמה זמן, בא מבקש ממנו סליחה. טוב, הוא התרצה לו, התפייס אליו. אבל זה כבר לא אותו דבר. הם לא חזרו, הם לא חזרו להיות חברים, מה שיהיה בעל. בסדר, הוא מחר, מחר וסלח לו, אבל כזה, אבל הקדוש ברוך הוא פה מבטיח, אני השם, השם, אני, אתה בשבילי אותו דבר, כאילו לא חטאת. אבל יש עוד לא כן, אבל מי שחס ושלום לפני חטא לא יבוא פסוע דקה. זה שהוא פצוע עדיין שהוא עם העבירות שלו, זה פצוע בעבירות החמרות האלה, ולא יבוא בגלל השם. אוכלות שפחה, מה זה אוכלות שפחה? דהיינו ככה, אדם הזה קרע את השפע, נחרט השפך, דהיינו החסדים, השפע שקדוש ברוך הוא מוריד משמי מרום לאדם, אז האדם הזה בעוונות שלו ניתק את הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ממילא הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליו, מוסר אותו ביד המקרים, לא יבוא פסול הדקה. יוצא שכל הדקה בעצם מתקשרים עם אותו ראשי תיבות ברמזים לאותו כוונה. יש דבר ידוע בתמונו הפה שנוהגים לומר את זה במוצאי שבת שקראת עמים מדורך שפרק ושוטה בתהילים בכל עוד שמונה חוסוגים. אבל יש דבר מפליא שאפילו לא חושבים עליו, למה זה ככה? כולם יודעים שזה ככה, אבל למה זה ככה? מה זה בא להגיד? הרי אין דבר בתורה שאין בו סיבה ואין איזה עילה ואין משהו, חוכמה נסתרת, צפונה, בלי סוף. יש הרי הפסוקים שכתוב בהם מקום עדת אחו, עדוות אחו. למה זה ככה? מה העניין? יש שמונה מקומות כאלה, יש להם סימן. כולם יודעים את הסימן. לא מה בן פרס. כן. תמו בן פרס, דיינו באות ד', באות מ', באות ה', באות ב', באות נ', באות פ', ועשו סימן בשביל הזיכרון, זה לא לפי סדרה לבית, תמו בן פרס. אז זה בא לומר. באותו מקום עצמו, כדי שאנשים לא יהיה בלבול, אז זה עדות אחו. הרי גם המילה זה עדות, מוהו עדות, מוהו עדות. מה זה עדות? מה זה בא לומר? זה מילה משונה. ובאותו, והרבה פעמים, זה כתוב, איזה בואו בת איזה ככה. שאלה. דרך אגב, הרבה שואלים, מה הקשר של המזמור הזה לשבת? לא אמרו למוצא שבת, לא מוזכר שם שבת. מה העניין? אחר כך גם שיר המעלות. שיר המעלות הוא קצת המעריץ מסביר. אבל תמונו הפה, מה העניין לומר את זה? יש לנו, ברוך השם, על זה שמונה טעמים. שמונה, כנגד תמונו הפה. אבל תגיד פה שני דברים. אחד, יש טעם מתוק מדבש, כתוב בספר חיי אברהם. הוא אומר, מוצאי שבת, הנשמה, יש נפש יותר, הולך למוצאי שבת, צריכים ללוות אותה באלפו ביתו. זה שמענו הפוסק, כנראה אותיות נשמה. שמענו, שמענו פסוקים, אותיות נשמה. מלווים אותה, כן, משמע שכדי לכבד את צאת השבת, ללוות אותה, אז כן. אבל יכול להיות שהכוונה היא שגם זה עושה, פסוקים האלה זה מחזק את הנשמה, על ידי שאומרים אותה. שמענו אותיות נשמה, ככה הוא. יש אומרים את זה הרי מנחה, אבל הכוונה זה לקראת צאת שבת. כנראה יש בבית אלה מחושך, לתת להגיד את זה בציבור, כן. אבל בספרים הוא בא, כן, בין מנחה לערבית, אבל זה לקראת צאת שבת. אבל... יש 8 פסוקים, ויש בכל אחד תורה, מצוות, משפט, חוק, פיקודים, עדות, דברים, אמרות, כל מיני צורות. עדותיך, עדותיו כתוב 22 פעם, אבל 8 מקומות שכתוב עדותיך. הרוב לי. פלא עצום. שמו סוד כמוס. חידה כותב בספר שם הגדולים דבר על בישעיה סגל הורוביץ מעל שני לוחות הברית גודש מפורסם בכל תפוצות ישראל ועלה לעיר הקודש ירושלים חיבר ספר שני לוחות הברית חיבור ג'ודור ונורא בלול בפרדס חידושי דינים כללים ומוזר וכל סדר גדושו בכל אורז יעשות תהילותו וקדושותו וקדושי משפחתו רומו והנשרף לב ופעלה מיוחסה ומקודשה משהו עומדים יושבים ראשונה במרחוב כתב בסדר הדורות מצא בכתבי החסיד רבי לייב מסלוצק שהגאון בעל שני לוחות הברית היה נשמת רות 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 המואביה מגילת רות כל פסוקי רות וואווים חוץ משמענה כל הפסוקים מגילת המת חיבה מתחילים בעת וואו 8 פסוקים מתחילים באותיות אחרות והיא במשך השעודים ושם הישרים וואו 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 חוץ משמונה פסוקים מה הם? ראשי התיבות של הפסוקים האלה ישעיו ועל ישעיו יש פסוקים התיביות ש בית א' למד ראשי זה בן אברהם לוי זה השם של רבי ישעיה רבי זה אבא של רבי אברהם לוי ואני שמעתי מפירוב זוגן וגדול בתורה שגיבר שהמג'יד, מלאך מג'יד מהשמיים אמר לערב החסיד רבי שמואל כשהיו תושב וכאילו כן בועז כשבוא אלו רות כתוב היה חרר ראיש ואין לו פת אחמנה לצלן כן. כתוב נעשה בשרו כרשל פתות נבעל פתאום שמו כתוב בו דבר סוד כמוס הרע לו גרי והוא נשמת הרב שני לו חדר ברית ונרמוז בפסוק רות הוא נשמת רות הוא לא תהיה את השירות הרי הוא לוי הוא לא משבט יהודה כן. אבל הנשמה אבל עכשיו פה עכשיו לפי זה משמע שזה קשר לבועז כי זה, זה קצת זה פה כאילו מביא את זה קצת בסגרון אחר אז אם כן היה חס ושלום קרה מכשול מזה טוב שמו יש פה דברים האמת זה דברים מסתרים שאנחנו לא בדרכה להבין אותם אבל רק להריח אותם רק לדעת הכיוון יודעת מה שכותב רבינו הארי שנשמת הגרי יותר מעולות וגדולות ועמודה גם הכתוב עשרה הרוגי מלכות זה מיוסף הצדיק דברים מסתרים וגבוהים בכל אופן עכשיו מתגלה לנו לעשות הפסוקים האלה ששמעתי שמתחילים שלא מתחילים באות וב פירושי יש פה פגם וב זה מידת יסוד אז הוב זה מגילת רות, זה בעצם מזה צריך לבוא, כל מגילת רות בא ליחס את דוד המלך, ומזה יוצא בסופו של דבר משיח בן דוד. אז יש 8 מקומות פגומים, והתיקון של זה בא עם רבי ישעיה בעל שני לוחות הברית. דוד המלך, שהוא בא מרות המואביה, מתקן את זה ב8 פסוקים של קי"ט. ועד וואו זה וואו חדש וואו מוזר יוצא דובר זה בא להשלים את הוואוים האלה שם זה חסר עכשיו אני מתקן את זה פלא עצום עכשיו נבין גם את הסימן דומה פן פרס למה זה בדיוק במילה דומה פן פרס מה זה דומה? יש אומרים בסימן דומה פן פרס יש אומרים פרס בן דומה כן דהיינו בלשון חזר המילה אישה חשודה נקראת בשם חזן דומה, או יש לשונות בגמרא ביבמות דימו מנה, כוונה שמדברים עליה, מרננים עליה, מוזרות בלבנה. יש מה שבסוטה דווקא זין עמוד א', הרבה מקומות ברשי פה קצת מרחיב בתחילת הדף. דמו נטענת ונדברת ותיכול על נעופה. דמו על השם כלוסו בדיבור, הוא מביא כמה מקומות דיבור יותר. אז זה דומה, פירושו שחס ושלום, או תמר עם יהודה, שבעצם גם מזה ברות בדוד המלך, או קצת מדבר על מגילת רות, שגם כן עשתה מעשה של לכאורה מבחינה חיצונית, אלא דברים לא יפים, של ללכת באמצע הלילה ושמצים לידייך, והכל זה נעמי אומר לה ברוח הקודש. דברים נפלאים, אבל דברים מסתרים, שדברים שמשיח בן דוד צריך להגיע לעולם בצורה כזאת מגונה, בצורה לא יפה, בצורה לא צנועה. גם בפרץ, הרי המשיח בא מפרץ, ועם תמר ויהודה, זו נתת אומר כלותה, אבל חס ושלום, היו צדיקות תמר, מה זה, מזכירים אותה בבית חתנים, והיא בטחה כבית פרץ, אשר הולדת אומר ליהודה, או רות המואביה, וזה שהייתה צדקת וצנועה, אבל הכל היא עשתה, שמה נעמי אמרה לה ברוח הקודש. יש פה דברים נסתרים, אז המקובלים מסבירים, שהדבר הזה חייב לבוא לעולם בצורה לא נקייה, בצורה לא יפה, כיוון שחרת הכוחות התאומה מקטרגים, לא נותנים לנשמה הזאת לרדת לעולם, עושים לה הפרעות על ימין ועל שמאל, כמו אברהם אבינו שבא מטרח, כי נשמה כזאת שתרד לעולם, הם היו עושים כל ההשתדלות להפריע, לתמא את הנשמה, לעשות לה מכשלים על ימין ועל שמאל, לא ידנו לה. אז הקדוש ברוך הוא מערים עליהם, שוב פעם אני אומר מילים שאנחנו אין לנו תפיסה בהשגה להבין אותם בשטורה השטחית, אבל זה רק את הכיוון ואת הידיעה. אז הקדוש ברוך הוא מביא את הנשמה הזאת לעולם בדרך לא נקייה, בדרך לא הגונה, שהם יגידו העם מקטרגם, שמה ודאי לא יכול להיות שיצא מזה משהו, לא יכול להיות שזה מדבר מרוחלך כזה יצא משיח מזה יצא, אז הם לא עוזבים את זה, כאילו זה מזה לא יצא כלום, אין לנו מה לעבוד שם, יש דברים אחרים. אז זה ודאי דבר קדוש לא יצא מדבר כזה לא הגון, וככה הקדוש ברוך הוא עושה את זה בצורה הזאת. אז אם כן יוצא ככה, זה דומו בן פרס, מובן, כאילו אמרנו שיש כאילו מתסימן בצורה הפוכה, אז אפשר לפרש ככה, פרס בן דומו, דהיינו זה המשיח שהוא בן פרסי שיוצא מפרס, מפורס או הלך הפורס, כמובן שהוא הפרוץ את דרך מודה מגיעה. אז הוא הבן של דומה, דהיינו הוא בא מזאת שהייתה חשודה כביכול, שנעשו דברים בצורה לא יפה. או שזה ראשי תיבות, דומה בן פרס, דוד משיח, השם בן פרס, דומה בן פרס. זה רצו לרמוז במילים האלה, שעל ידי התיקון של זה יבוא משיח תתקנו במהרה בינינו. עכשיו גם זה מובן למה תקנו את זה לקראת תשע שבת. בגלל שבמוצאי שבת אומרים אליהו הנביא ומשיח בן דוד ומהרה יבואו אלינו, אז זה מובן, אז זה בסוף, אז במזמור הזה שדוד המלך רומז את התיקון שעל ידי זה יבוא המשיח, ומלא זה מתאים להגיד את זה בזמן הזה. בליל יום הכיפורים שיבוא עלינו לטובה, יש דבר מיוחד בקהילות קודש תימן שאומרים לפני כל נדרי פיוד יראים של אחוני. אם בעדות אחרות בקרת אשכנזים ליל כיפור כובד המשקל זה כל נדרי, עד כדי כך שהם קוראים את זה ליל כל נדרי, ומאוד מתרקים ובוכים בכל נדרי, ולא יודעים על מה הם בוכים. על מה בוכים? כל נדרי, מתירים נדרים, אז מה אתם בוכים? טוב, חמור נדרים ושבועות, אבל הנה הוא לא חזו, מזור לא חזו, יש בזה דברים גבוהים ונסתרים, אבל כנראה הנשמה מרגישה שיש פה איזה משהו, עוד מעט בעזרת השם בהמשך זה יבין. אצל התימנים אכן כל נדרי לא מתרגשים הרבה בישיבו של למעלה, זה כבר יותר הניגון פשוט, אבל העיקר זה ירעים של עוני, זה כובד המשקל. אצל הספרדים, אז הספר של כל נדרי הם מוכרים אותו בדמים גבוהים, עוד מעט גם נראה, ובעצם נראו שהכל, כל קהילות ישראל, הכל הולך למקום אחד, כל אחד כנראה, כל שבט יש לו את החלק שלו בתיקונים העליון, למעלה, בשמיים, בעליונים ובתחתים. לחוילית השוקותי, נכון, כן, זה גם כן מרגש, אבל לא כתוב להגיד את זה ברעז ובפיות. כן, אין לך נאמה, לא, אין לך נאמה, לחוילי חשוב מאוד, חשוב מאוד, אבל יש אנשים שלא מגיעים אפילו בלחוילי, גם אם הם מאחרים, כן, מובן, אבל כן, אבל לא, כן, זה תלוי מי שאומר את זה, נכון, אם מישהו אומר את זה ברגש וזה, נכון, זה באמת אין לך נאמה, אבל בכל אופן זה לא העיקר, אפילו לא שם עגלי, לא עומדים אז בשמן המראה לחוילי, אפילו שיש וידוי, דיברנו על זה, ורק על זה תשמע איך מה הארץ כותב על זה. מוצאים את זה ספר תורה, לחוילי לא מוצאים את ספר תורה, ולא עומדים. לשון מעריץ בדף פי ג' אחרי לחוילי שם עגלי, יוסי ספר תורה היותר מובהג ומוג'ה לתורת כל נדרי. הוא מניחה על הטבע, הוא אמר פיוזה לרבנו סוסון הלוי. המחבר של זה רבנו סוסון הלוי, דיברנו על זה כבר בעבר, כי יש כאלה חשבו שזה מישהו אחר חיבר את זה. זה דיברנו על זה בתשרי תשעה דרשת שבשובו, זה מי שיראה זה שם בדף 11 ובדף 25, שהמחבר של זה רבנו סוסון הלוי, לא יודעים בדיוק מי, לא מכירים מי זה החכם הזה, אבל כנראה, אבל כנראה שזה היה חכם מבבל שהוא הגיע לתימן, כן? מי שיראה בספר אישי מניח על הגימל תמב, כן. הפיוט הזה לא מצוי בעדות אחרות, יש משהו כנראה זה מסידור של הרם צובעו, כן? אולי יש משהו קרוב לזה, שם המרץ כותב שם עתיקו פיוט זה, אז אולי בקהילת הרם צובע זה היה להם את זה, ואולי בסופו של דבר החכם הזה הגיע לתימן, ובתימן זה התפשט בכל הקהילות, שם בלדי לפי מטבי דעדי בכל המחוזות, אין קהילה, אין בית כנסת תימני שלא אומר את זה, התפשט עוד בדורות לפני מרץ, אפילו שזה בסידורים הספרדים זה לא כתוב. זה רבנו סוסן הלוי, השם שלו בראשי הבתים, שואלים, ששומע, וגומו, נסוע ובנו השם. הוא אומר זה ברעד ובחיו, גודם כל נדרי. ושמע ראשון בראשי הערבים, ואנחנו תהיה לתת. צריכים להבין, למה עושים את הפיוט הזה, יש מספר תורה. ולמה יש פה עניין של רעד ובחיה. למה לפני כל נדרי? לא שמעתי ולא ראיתי, לא קיבלתי מרבותיי, לא בעל פה ולא בספרים שיסבירו את זה, אבל משמיים לפני בשנת תשע"ה עלה בדעתי רעיון שאני חושב שהוא אמיתי, שיש פה גם כן עניין נסתר, אבל נראה את הרמזים מסביב ובסוף נגיע, כל אחד יכול להגיע לבד המסקנה הזאת. הרי כשזמן שאומרים ספר תורה, מוצאים את הספר תורה, אז מעריץ מביא פה, צריך לומר בעת הוסוע ספר תורה, אור זורו על הצדיק ולשרה לב שמחה, סובי תבו גרע ביו. אומרים את הפסוק, אור זורו, אומרים את זה בניגוע ממושך, למה מנגנים את זה? מושכים כל מילה, אור זורו, כן? מכוונים, לא אפשר להגיד, כמו שאומר, פרח, אף יודע אחר. כי יש כוונה בראשית וסופי תיבות, אף זה אף, אפילו פותחים את המילה אף, למה כזה, יש כוונה של סופי תיבות, בראשית תיבות, ולכן מושכים את המילה. אז גם פה, כיוון שיש כוונה בסופי תיבות, זה גרע ביו, מה זה ביו? כמו דרי אוטוב, סוד היסוד, והוא תיגון שכבר זר על הפצולה. טוב, אז כבר, יש לנו כבר פה כיוון, ש, שמשהו שפה, שזה מתקשר עם זה. וכל העניין של ספר תורה של כל נדרי, שמוכרים אותו בדמים מרובים, שזה התייסד על פי רבנו הארי, זה מובא בשער הכוונות. שיראה גם רבי אבנה נדף כתב, אני חושב שהרבה הוא זכה למעלות בזכות התיקונים האלה, מספר על עצמו. כתוב מה שנוהגים הוציא ספר תורה או שלושה ספר תורה בלילה מכיפורים בתר נדרים, ציווה מורי את הרי שמעון שיקנה את זה בכל מה שיוכל לקנותו, כי צריך לתקן את זה עניין, והודע לו כוון הגדול לכוון. בהמשך הוא מביא מפרי הצעים, הארי ציווה לקחת ספר ראשון, כל נדרי, בכל מה שיש לו, שיהיה את זה באגר שלי. יש כוונה, יחבק את הספר תורה בשתי דרכים, ינשקעו ויתכוון לתקן מה שפוגם בעוון הגרי, להעלות אותה טיפה מהגליפו לגדושו, בזכות הספר תורה. ומה שפוגם בנדרים ושבועות, יש פה איזה קשר, גם בנדרים ושבועות, לא מסבירים, אבל יש בזה דברים גבוהים, וכו'. במחזור העולה יעקב, בעצם כבר בטור כתוב לבכות בזמן שאומרים משיבה של המעלה, אבל לא מסבירים, למה לבכות? הייתו עוד לא לחסה בתורה בידו, ואומר ביראו ורעד בישיבה של המעלה. אז במחזור העולה יעקב דף יוטט, הוא כותב ככה. זה ראשון הרנש בסידורו, רבי נתן שפירה. יכוון עורדרו על הצדיק שפד וגרע. ולישרה לב שמחות ומוזר יוטוב, כי ידוע שהמוסיף זר על בתורו פחימותו פחימות ג'דלו. צריך לתקן נפשו בעל הרבן הטיפולטי יזדרגו למג'ונו, אולי על הרבן על ידי התיקונים כמו שיודעת. אם לא יסיכו יודל עשתון ובואו ימי זגנו. אם הוא לא עשה תיקונים, עכשיו הוא כל זקן, או לא יניחו אותו על הרבה, ישיב את עצמו בתשובו של אמו וחרדו שמורו ביתודע, ובנה אחר ששוב לא ילך ולך, השתדל לקנות אפילו במומן רוב הספר תורה של לכל נדרי בליל כיפור. הוא יכוון להעלות כל הטיפות דיזדרגו למג'ונה, שהוא ארץ אורו על הסדיק שבדי וגרע. לא צריך לעשות תעניות, עכשיו הוא לתקן, לא צריך להעלותם מתוך הגליפות, שיסו מני יסוד הנקרא טוב, על ידי התורה שנקרא טוב. וזהו לשירי לב שמחה, ספר תורה שמודר יותר. גם כן אם עובר על נדרים, תיקונו אמתי שיקנה זה הספר. הוא מסביר את העניין לפי הסוד, הנדר זה אם מועי לא. ההבל שיוצא מהפה זה הווידוי ואחרדו, ולא יקטרגו עליו עוד כל ימיו אם לא יושב על זה הכסלם. אז כאן יש לנו בקיצור. אני חושב שעכשיו הכל מובן. עכשיו הכל מובן. יראים שלוחוני לבקש מלפונה על עוונם ומעלם. לא כתוב פה על עוונותיהם ועל מעליהם, על עוונם, סתם עוון, כוונה לעוון הידוע. ומה עלום? זה הרבה פעמים כתוב בזוהר הקדוש, שחס ושלום אדם שחוטא ופוגם בקדושה, אז זה נקרא מעילה, משגר בברית קודש של הקדוש ברוך הוא, זה מועל, מועל. כאילו חס ושלום משתמש בזה לשקר, זה פגם גדול מאוד. כמובן זה לא חייב להיות ככה, והאמת, הסתירו את הכוונה, כי מפורש לא רצו להגיד, המארץ כותב שבציבור, דוגמה, המארץ כותב בכמה מקומות, הספרדים נוהגים, אומרים, ניאצנו, ניאפנו, המארץ לא מסכים לזה, אומר, בציבור, בשום אופן, אסור להגיד דבר חטאים, לא להיות פוגם ונפגם. אז גם פה, כמה שהדברים לא מפורשים, אז ברמזים אפשר לדבר, אבל לא, בצורה מפורשת לא לדבר. כן, טוב, אנשים מבינים על עוונם ומעלם הכוונה, כמו הוהילי שרו החמר, על כל העוונות. אבל מה שנראה לי שהאמת, האמת, התכוונו על זה. התכוונו על זה, על עוונם ומעלם, ועל העוון הידוע, ושזה נקרא שהוא משקר באות ברית קודש לקדוש ברוך הוא. זה אחר כך, זה בכל נדרי. כן. עכשיו, בכל נדרי, גם כן מי שעושה כוונה עם הספר תורה, שוב פעם, שמע שהאשכנזים בוכים, מה שאמרתי לכם, אם הם, אולי הצדיקים והגדולים יודעים את הכוונות, והציבור לא יודע. עד כדי כך, לצערנו, אומות העולם העלילו את המס יהודים, בליל, אמרו, בליל, בליל יום הכיפורים, הם מבטלים את כל השבועות שלהם, כל הדברים, כביכול, מה שישבעו, היו מעלילים, מה, אתם חושבים שיהודים נשבע, אפילו במשפט. זה אמת, ביטל את הכל בכל נדרי. ככה טענו, העלילו את המילה ליהודים, שאין שום ערך לשבועות של היהודים, ומה שהם אומרים, כי בכל ההבטחות שלהם, כי הם מבטלים את הכל, מיום הכיפורים שעבר, גם על העבר וגם על, גם על העתיד. אז יש לו, אז מישהו אמר להם, תשמעו, תבואו לבית הכנסת, תראה מה אנחנו עושים. כולם בוכים, מה, מה הם בוכים? אף אחד לא חושב שזה מתיר את הנדרים. זה ככה, הוא צריך לשכנע את הגויים, שבעצם היהודים לא עושים את זה, זה נוסח של תפילה. כי בעצם האנשים לא תופסים את זה כביכול שאין, בגלל זה ערך לשבועה, אלא בקיצור יש פה איזה דבר, דבר נסתר, שהתמינו פה, התמינו פה ברמוד. כמו שאמרנו, גם, גם מי שלא מבין, אבל כנראה ברגש, לכן כולם מתרגשים. אם אתה שואל אותי האמת, גם אצל אשכנזים הם מזכירים את זה בתפילה זקה. כן. האשכנזים בתפילה זקה, שתיקן בעל חיי אדם, וגם המשנה ברורה, כולם ממליצים על זה, הם מזכירים את זה מפורש, בתפילה זקה. כן, חלק נכבד. חלק נכבד, בתפילה זקה זה מוזכר. ריבון העולמים, אלוהי לא שומעתי לגלך, הולכתי בעשב יסר הרע. לא די לי שלא גידשתי את אבוריי, לא תמדתי אותם, בורו אותו במיובח, ולב, חושם מחשובות, חושם מחשובות טובות, וירורים טובים, ולב לא בן דברי קודשך, ואני תמדתי אותם בירורים ומחשובות זורות, ולא די לי, ולא די בזה, אלא שעל ידי הירורים, אני בוא תיליד אותו מסגרי, אמא תמיד כל הג'וב, מהם בורותים משחידים, חבלים, נגרים, נגרים, בני אדם, אוי לי, כיתה על המחשובות הטובות שיוכלתי לבעל ידי מלאכים קדושים, שיהיו סניגרים ופרקדים טובים עולי, תחתם בורותים משחילים לחפר עצמי כמו שקודו בחזי בשביל אנשים. בורותו בעיניים, בהנחו שהראו, דרך פעם שקודו בתורה, לקדש אותם, בריאת כל דבר שבקדושה. הזהרתו בתור אותך, ולא תתורו אחרי לבחם ואחרי עיניהם. אוי לי, שהולכתי אחרי עיניי, ותמדתי אותם, להסתכל בנושים, וכל דבר דומה. בורותו באוזניים, משמע דברי קדושה, תמדתי משמע דברי נבולה ושנה, דברים, דברים מזעזעים. כן, זה... כל הספרים ממליצים להגיד את זה, ולא משנה מתי. חיי האדם כלל קוף ממדלת, העתיק אותם ספרים קדמונים. זה תפילו זקה. אז בעצם אז כולם הולכים ומכוונים למקום אחד. אז אם כן, עכשיו הכל מובן. עכשיו מובן למה זה רעד, כי זה כאילו לזעזע את הגוף, כי זה תיקון מידה כנגד מידה. בחייה, כי הבחייה זה תיקון של פגם הריאות בעיניים. אכתוב פלחי מים ורדו, אני ארשום על אותו ורדה, נכון? זה הדמעות. ראה עניו מעמולם, אפילו ופילה. ראה עניו מעמולם. אם אפשר, אם אפשר, טוב, זה פה. שולחן ערוך המקוצר, בחלק השביעי. כוונה שחס ושלום העוון הזה מביא, סליחה, השישי, על ידו ופוף. העוון הזה מביא את האדם לדעניות. הבאתי את זה בשולחן ערוך, קבוצת סימן רש"ד, כתוב כך: הכל תלוי במזל, ראשי דבת בין עומס הזה על הרבה דולות. בגלל העוון הזה באות על אדם צרות קשות ורמרות. אפילו מזל לא טוב, נהפך לרע, רחמנא ליצלן. כל תלוי במזל. אז לפני כן כתוב על ידי זה נענש לפעמים שימותו בניו כשהם קטנים או שיהיו רשעים והוא בא לידי עניות. אז אומרים ריבונו של העולם, ראה עניות, קיבלנו כבר את העונש, ברוך לבעמותן הרבים, כמה דוחק פרנזה ועמולם, מה זה עמולם? כמה אנחנו תורחים והגעים במצוות. כתוב עליה בספרי הקדושים שאדם מתייגע בעשיית המצוות, נגיד במצות, אבל לא בדווקא, אבל שאדם מזיע, זה תיקון. ראה עניו מעמולם, זה רמוס בו. והרמז הכי מפורש, זה זוכרים את רצון אחור, ראשי תיבת זרע. זה ממש זה פה, התמינו את הדברים האלה, הסתירו אותם, במילים ובראשי תיבות, כמו שאמרנו, מפורש לא רצו לכתוב. אבל אין לי ספק שזה, כאילו, שזה הייתה כוונה נסתרת, כמו שאמרתי לכם בסייעתא הצד בשמיה שעלה בדעתי את זה לפני בשנת תשע"ה, לפני שלוש שנים. כן, נראה שזה, יש עוד חיזוק לזה. אור זורו על הצדיק, ולשרי לב שמחה, אמרנו שזה סופי תיבות גרע ביו, שעוצר ירש את הבית, רבי עקיבא. רבי עקיבא מת ביום הכיפורים. רבי עקיבא מת ביום הכיפורים. ככה מביא בספר שמוצא של הרב, זכות הרב שלו. זיכר אותי לפני שנים רבות, נתנה אחת המתנות של משלוח מונת ביום פורים בשנים הראשונות, דף שדם, אז ראיתי את זה שם, רמוז בראשי תיבות, אור זה רוח לחלב השם רבי עקיבא, עם ה', רבי עקיבא הרי שכותבים את זה לא, עם הלב עם ה', הוא מת ביום הכיפורים, וזה אחלה ואפלה. זה לא כשאמרים את זה כי רבי עקיבא מת ביום הזה. רבי עקיבא תיקן את פגם היסוד, הרי הוא גלגול של זמרי. זמרי, שהיה נשיא ויתר לשמעני, כל מעשי שיטים, רבי עקיבא זה תיקון שלו, הוא מת ביום הכיפורים. אז אם כן, אז כל הדברים מתקשרים, שהכל הולך למה.
ולמה
אמרנו שהתורה גם נקרא טוב, כי להגח טוב נראיתי לך. היסוד נקרא טוב, חי, טוב. עמולם זה הבנים, אה, גם פירוש יפה, ואת עמלנו, אלו הבנים. ועמולם הוא עמולם, אבל שמה? ירד תקן. אולי אלה שמתו להם בנים, בעוון הזה. או בנים רשעים. עמולנו אלו הבנים. לא, אדם עמל צריך עמול בחינוך הבנים. כן, אפשר אולי גם לקשר את זה, אפשר. עכשיו תוסיפו סוסים ופרחים, אחרי שכבר יש היסוד קיים, אפשר עוד. כן, אני חושב, כן. אפשר אולי לסנף פה עוד כמה וכמה רעיונות, רק לחשוב, שזה אכן שהדברים יהיו מתאימים. ימים אלה אמרנו המהלך הקודש המהלך המשפוט תשמעו מה כותב פה החכם אחד קצת דברי כיבושים כדי שאנחנו נתעורר שלא ננצל את הימים האלה תשמעו טוב יש ממה לפחד אנחנו אומרים מה לכם משפט משפט אותי? מה עשיתי? אני בסך הכל משתדל ללמוד לקיים מצוות מתפלל מניח תפילין וכו' לכאורה הכל בסדר לא? שוטה תתעורר כבר תפסיק לישון שופטים אותך אני לא מדבר לאף אחד אני מדבר לעצמי כן לוקחים אותך למשפט, אתה לא מפחד? אתה לא רועד מפחד? דנים אותך על הכל. הכל זה אומר כמה תורה תקבל בשנה הבאה, כמה סייעתא דשמיא לך בלימוד, כמה חידושים תחדש, כמה תתמיד, כמה תשב על הספר, כמה יהיה לך מתיקות בלימוד. כמה יהיה לך הפרעות בלימוד רחמנא ליצלן, כמה פרנסה, כמה צער, כמה משברים, משברי נפש, או כמה שמחת הנפש, הכל. כל מה שיש לך עכשיו נגמר. עכשיו יש חלוקה חדשה. בודקים אותך טוב טוב אם מגיע לך או לא. האם אתה בטוח שמגיע לך שאתה יושב כל כך רגוע? תתעורר! קום כבר משנתך, תערה בסכנה נוראה. דוד המלך אומר סומר מפחדך וסורי ומשפטך יורי יש ממה לפחד כן יש ממה לפחד אתה זה כן זה אתה אל תסתובב בעולם זה אתה בזבזת את כל התורות של המלך שאתה בידך אתה בוגד כדוי ברוך הוא נותן לך בכל רגע כולל הרגע הזה שאתה קורא שאנחנו שומעים פה מה שאומרים פה קודם ברוך הוא נתן לנו גוף בריא עיניים תקינות אוזניים ידיים רגליים אף ושיניים בלי כאבים ברוך השם לב בריא ריאות כליות תקינות כבד קיבה לבלב חוט שדרה ועוד 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 הכל תקין הכל עובד ברוך השם אתה יודע מה קורה, אחד שחזר רק עצם קטנה מחוץ השדרה, אמר על אצלן. קדוש ברוך הוא נותן לך אוויר לנשום, נותן לך אוכל, אישה, ילדים, פרנסה, כולל, ישיבה, חברותה, משפעה, עבודה, וכולי וכולי. קדוש ברוך הוא כל בוקר בורא מחדש אותך, מנשים אותך, מזרים את הדם בעורקיך. מה אתה עושה בכל הכוחות? כל הכלים והאוצרות הללו שניתנו לך בחינם, בשפע ויד הדיבה מהשם יתברך, אתה יורק רחמנא ליצלן בחזרה, חס ושלום רחמנא ליצלן. אתה, כן, אתה פשוט בוגד, מנובל. אתה לא מתבייש? אתה לא מסמיק? ככה מכירים טובה, ככה מתנהגים. כן, כן, יש ממה לפחד. שופטים אותך על הכל. כל רגע בחייך מצולם, מתועד, באופן ברור ומפורט. כדור ברוך הוא צופה נסתרות. האם אתה יודע מה זה עבירה? עבירה פירושה שכדור ברוך הוא נותן לך, הכל נתן לך, אומר לך לעשה כך וכך, ואתה עושה הפוך. אתה חושב שאין דין ואין דיין? אתה חושב שהעולם מפקר? עבירה זה יותר גרוע מסרטן ממיר. בעקרות יעקב אומר שהפחד מהעבירה חייב להיות הרבה יותר מהפחד מהמחלה הרורה. וזו כי על כל אלה יביא אחוהו אלוהים במשפט. אתה יודע איזה עונש של עבירה דרבנה הכי קטנה? אתה רוצה דוגמאות? האם אתה מוכן להיכנס לחדר 4x4 עמות מלא בדבורים שעוקסות בהחזריות, רק חצי דקה להיות שם, אתה מוכן? מי מוכן להיכנס לחדר חצי דקה להיות שם רק דברים עקצו אותו, ושעה ושבוע וחודש ושנה שנתיים? הרי ג'הנום זה לנצח, נצח נצחים רחמנא ליצלן. האם הוא מוכן להיכנס לחדר שבו יש בו כלבים עזי נפש שמשסעים לכל מי שנכנס לגדרים וחתיקות? האם אתה רוצה שבשכה יסרקו במסרקות של ברזל, ימלחו במלח את צעיך? האם אתה רוצה להניח את האצבע רק רגע אחד מתחת מהם ורוצחים בברז? ג'הנום זה נהרות, נהרות רוצחים, יום לשנה יחשב. אם אתה לא מבין שאתה, כן זה אתה, תקבל על כל עבירה דרבנן הכי קטנה עונש מר ממוות, עצום וקשה וכואב הרבה הרבה יותר מכל מה שפורס להם. כל היסורים של העולם הזה, של כל העולם הזה, מחלות רחמנא ליצלן, שכול, כמה אנשים נדרסו, כמה אנשים טבעו, כמה אנשים פתאום נהיו חולים, רחמנא ליצלן, אפשר להכיר אותם, ממש מפחיד. שכול, יתמות, סבל, צער, בחיות, כל השעות והמשרפות והמשחטות והאינקוויזיציות שהיו מתחילת בריאת העולם ועד עכשיו, כל הסבל והצער והלאל, אם נרכז אותם ביחד, לא מגיעים לרגע, רגע, כן, כן, רגע אחד בג'הנום שתקבל על כל עבירת הרבנה הכי טענה שעברת. כל זה כמובן בלי תשובה. תשובה, אמרנו, הדקו של רוח, מורם הקודש ישבן, אבל צריך להתעורר, להתעורר כבר, לעשות תשובה, לזוז, לזוז, לעזור בתשובה, תפסיק לישון, אל תשאר אדיש, רגוע ושענן, משפט, יש ממלפאי. כמה אנשים בשנה האחרונה היו איתנו, פה ממש על ידינו הסתובבו, פתאום נעלמו. מחלות פתאומיות ומהירות רחמנא ליצלן. שריפות, טביעות, תאונות, דום לב רחמנא ליצלן, וכולי וכולי. ברגע של אמת, ביד על הלב, תסתכל על עצמך בעיניים, תענה בכנות. יש לך ביטוח? תלך, זה לא יקרה. אז למה אתה לא מפחד? למה אתה נרדם? אורו אורו ישני משין אלך מוגיסו נרדמי מתעדם אלך עזרו בשובו וזכרו ברחם. אם תתעורר תראה את כל מה שמפורט לעיל מול העיניים חי ומוחשי, תגלה את האמת, תזדעזע, תלחץ, תזוז קצת, תקבל עליך קבלות, תשתנה לטובה ואז תזכה במשפט. אל תשכח שמדברים כאן על המשפט שלך, כן, שלך, לא מדברים על מישהו אחר, מדברים עליך. אם כעת אתה קצת מבין ממה דוד המלך סמר, מה זה סמר מפחדך ובשר לי סמר? אדם מרוב פחד, כשבא עליו איזה פחד גדול, אז נראה כל השערות שלו עומדות, כמו מסמרים. ממה גדולי ישראל פחדו, ממה הם רעדו? الحطيم ما على ما يمتع هم فحدوا على الحطيم كتنتني من انا بكم مساق بحطيم جلاهم لو بينهم ما هم حتوا في عم درجوش نحن ملايم حطيم ولا رتيم يتعرر يجينهم توب عمري مسلي ها كها كريم وتام انا قريب بيوتين بروش السنة مش بين بين حزنين مي حزن توب مي علا مي لا مي لا علا مي يدا بين الجيم لا بديو كمر نخون אחרים תפוח בזבש, שנה מתוקה, תהיה לנו שנה מזוגה. לא שמים לב שעכשיו ממש שופטים אותנו. זה עשרת עם התשובה, כמו שאמרנו. עשרת היום שבין ראש השנה לכבר, אבל אפשר להשתנות, אפשר... שובה ישראל עד השם אליך, כי חשבת בעוונך, גופים ומחם דברים ושובה עליהם. כן, אז זה כנראה שכבר הזמן קצר, אבל כאן נסיים במה שנוגע לך למעשה בקשר לשנה באתרוגים. שנה קצת יש בעיה עם אתרוגים. אתרוגים בתימנים בדרך כלל אין להם פתם. לא שלא גודל פתם, הוא נושר כשהוא קטן. תוך כדי הגדילה, אולי... נסביר את זה. ספר כשרות ארבעת המינים, הרב יחיאל שטרן, הוא מסביר את זה יפה. פתם זה דת שעושה מהאתרוג בראשו. פה אין, אבל השנה... תראו הרבה אתרוגים תימניים שיש להם. זה גם אתרוג תימני, זה הפטם. הענף של האתרוג יש לו פרחים. רגע, בתי זה מתי הם פרחים? בתוכם יש עלים צהובים. העלי הצהוב המרכזי נעשה פטם. יש לו כמה פרחים מסביב, האמצעי נהיה פטם. תלת גידולו של האתרוג זה מהפטם המרכב, מהשושנתה ודד. יש שושנתה, שזה החלק העליון, וזה ישר מתחתיו, זה הכותרת של שושנה, וזה הדת. אחר כך הוא ממשיך לגדול בשר גוף האתרוג, מחובר לענף במין קליפה שבסופו של גידול האתרוג אתה הפך לעוקץ. בסוף זה נהיה הגוף האתרוג, הבשר שלו, זה נהיה חלק התחתון העוקץ, זה מה שמחובר לעץ. ורוב פעמים הפתם נופל כבר כשהאתרוג בגודל קטן מאוד, וזה מחולשת הפתם. יש פעמים שהפתם נופל אחר כך, או מעצמו או מכוח מכה. פעמים הוא נופל בגידול שלו. פרט, באתרוג התימני, אם נותנים לו הרבה מים, אז האתרוג מתרחב, אז הוא אומר לה, אז נושר הפרית מים, לא מחזיקה. מתרחב בסביב, אז הוא נושר. ואם לא נותנים לו הרבה מים, אז הוא יותר מצמוק, מצמק, אז הוא תופס. תופס, אז נופל, נשאר קצת, אבל החלק העליון נפל. אותם פתמות שהן חזקות נשארות על האתרוג, ואלה הפתמים שרואים באתרוגים. לפני זמן מסוים היו אומרים, אם זה רואים אתרוג מפתם, זה יעשה משהו מורכב. למה מורכב? ההרכבה הרי מחזקת, אתם מרכיבים אותו עם לימון, חושחש, דברים כאלה, הוא נהיה יותר חזק. ומילא, אז הוא יותר תופס את הפתם. בזמן האחרון מצאו חמר שמוזרק לפתם בעודו בפרח, נותן לו כוח להמשיך לגדול בלי שיפול. גם באתרוג שבוודאי לא מוצא. טוב, אז יש בפוסקים הרבה נידונים על העניין הזה. שולחן ערוך כתוב, שניטל הדד שהעץ שעל ראש האתרוג, ניטל העץ ששושנתו בו, פסול. זה ככה בשולחן ערוך. נטול את זה, הוא שעל ראש האתרוג ששושנתו בו, זה פסול. אבל השאלה, כמה ניטל? יש כמה וכמה דעות. יש אומרים שפסול רק אם ניטל כולו. דיינו, לא רק ששושנתה. גם העת וגם החלק הפנימי. זאת אומרת, יש מצב שנשבר חלק, רק השושנה, נשבר חצי מהעת, שלושת רבעי, נשבר עד שהוא שווה לאתרוג. מסתף שכאן נשאר הכל, נפל הכל, שלא נשאר כלום. אז שיטת הרן, הרמה ותורי זהב, שדווקא אם נשאר גומה, אז זה פסול. אבל אם נשאר קצת, אפילו מעט, זה קשה. דעת הבית יוסף והלבוש והמגן אברהם, ומעריץ ככה נראה שדעתו נוטה לזה, שאפילו קצת, אפילו אם נפר קצת מזה, אבל פירושו שנשאר החלק הפנימי, יכול להיות אפילו הרבה נפר, רק יש קצת ויכוח, הרבה מפרשים בדרך כלל שהכוונה שזה נשאר קצת מעל האתרוג. זאת אומרת, אם נשאר שווה שווה, כאילו נשאר באותו גובה, זה פסול, צריך קצת יותר. ולפי דעת מעריץ הוא אומר, לא, גם אם נפל, גם החלק הפנימי קצת נפל, העיקר שנשאר החלק, החלק למטה, סליחה, אם זה שווה שווה זה, 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 זה קשר. אם יצא, גם החלק הפנימי ניטל, ולא משנה באיזה צורה ניטל, בסכין, ביד, זה פסול. ויש כאלה שאומרים שאפילו כלשהו זה פוסל את זה, ובפרט וכאלה שהפתם שלהם הוא בשרי, ככה כף החיים אומר, ככה דעת הכף החיים שהוא מחמיר, יש פתדים, פתמים, שאצלם זה יותר כאילו חום יותר, יש כאלה שזה ירוק, אז הכף החיים סובר שבזה יותר, יותר חמור, יש כאלה לא מסכימים לזה, ככה בסמר הזה קשרות ארבעת המינים, הוא מה שאין הבדל, כן, מובן, אין הבדל. דיינו שלפי זה אפשר להקל שגם אם ניטל חלק מהעץ נשבר, והעיקר נגיד לפי דעת רוב הפוסקים שזה שצריך להישאר קצת מעל בגובה, כאילו שזה יותר קצת מאשר בפנים, זאת אומרת דיינו החלק הפנימי בוודאי נשאר הדד וקצת יותר מעל זה, זה אפילו שהחלק השאר נלקח ניטל. ככה המסקנה שלו עולה בדף קוף וזיין, וזה גם בדרך המסקנה הפוזין. אתרוג בלא פתא, אם נפל בעוד הפתא מעל העץ, כל שלא נפל מכוח המכה, קשה, ונחשב כאילו לא פתא מעולם. אפילו נפל הפתא מחרי שהאתרוג הגיע לגמר פרי לגבי זרומות המעשות. צריך לקחת אתרוג שיש לו גומה במקום הפתא, והיא המוכיחה שלא נפל הפתא מסיבה חיצונית. בספר חזון עובדיה, הוא מעריך בנושא הזה, מביא את כל החילוקי דעות שיש בין הפוסקים, כי יש בפוסקים לשון, ככה מובא בהגעת הרמ"א, זה בראשונים, שרוב האתרוגים במדינות האלו אין להם פתא מתחילת בריאתם, ולכן זה קשה. הפוסקים הדנים מתחילת בריאתם, שאין לו בכלל לא היה להם, אבל אם היה ונפל, זה צריך להיות פסול. אז יש כאלה אומרים לא, אם זה בדרך גדילתו נפל, זה נחשב כאילו מתחילת בריאתו. אפילו שבעצם היה לו בתחילת בריאתו, אבל תוך כדי גדילה, כאשר גם כבר נהיה, לא רק בפריחה, גם כשהתחיל האתרוג, האתרוג קטן, בגודל כאגוז, יש לו את זה, ואחר כך זה נושר בדרך הגידול שלו, זה לא פסול, כיוון שזה נושר מעצמו, לא מקבל מכה, לא שקיבל מכה מהרוח או מישהו נגע בו, אז זה קשר, זה דרך גדילתו. ויש כאלה אומרים לא. רק אם שמעיקר לא היה, אבל אם היה ונשבר או נפל או מכל סיבה ירד, אז זה פסול. אז אומר החזון עובדיה במסקנה שלו, יש ספק ספקה בן אדון דידן ויש להכשיר. אז הוא אומר, כשיש ספק לא יודע מתי זה נפל, אז כיוון שיש דעות שאומרים שזה פה בכלל לא פסול, יש דעות בראשונים שהפסול הוא פה, זה לא פסול, אפילו שינטל הכל. הם אומרים, הם סוברים שרק החלק הזה פוסל, כשהוא חזר. זה מובן החילוק בעיני בסברה, כי פה זה היניקה של העצים מפה. מפה הוא יונק. אם זה נלקח, אז חסר לו החיות שלו, הוא מתקלקל או נרקב כשחזר לו את החלק הזה. צריך את זה, משאירים את זה לא רק בגלל ההלכה. גם בפירות אחרים משאירים את זה כי זה שומר את החיות שלהם. אבל פה זה לא משמעותי. אבל זה, יש ראשונים ככה, בשולחן ערוך לא נפסק ככה, בשולחן ערוך פוסק, וגם בדעת הרמב"ם מרדון אומרים ככה, שזה פסול. אבל סוף סוף זו מחלוקת, אז הוא אומר, כיוון שיש מחלוקת, ויש עוד נידון, אז זה ספק ספקה, ככה זה החזון עובדיה. בסוף הוא כותב, על כל פנים, לפי מה שנמסר לי מפי יודעי דבר, כי הזן של האתרוגים שלנו היום, שרובם ככולם, הם מהזרעים שהביאו לנו אחינו יוצאי תימן, אין להם פטמה, מתחילת בריאתה, ואם כן, כשרים הם בלי שום פקפוק. אבל כן, עושה חשבון שבעצם אפשר להקל את הכולה הזאת, אבל הוא אומר לא, באתרוגים של התימנים, זה אומר זה היום, היום כאילו גם הספרדים משתמשים באתרוגים של התימנים, אז הוא אומר לפי מה שנודע, נודע לו, אז אין להם פתמה מתחילה לבריאתה. אז אם כן, זה בלי שום פיפוק, לא צריך ספק ספקה, היתרים, לעשות סירובים, זה חלק, אין להם מתחילה לבריאתם, זה כל הפוסקים אומרים שזה מותר, כמה שמלכתחילה זה לא היה. אבל זה אפלה ואפלה, זה נגד המציאות. כל מי שיודע מכיר את הגידול של התרגם התימנים, זה לא נכון. זה כן יש אדם, רק זה לא שף. זה המציאות, כן, זה לא שזה לא היה בתחילת בריאתו. זה היה את זה, וזה נשאר. מי ש... זה החזון העובדה נתפס בשנת תשתה. כבר כתבתי על זה והבאתי את כל הפוסקים האלה בפסקי מעריץ, שנתפס בשנת תשתם. תשתם, כן. ובכל זאת, בסופו של דבר, כאילו הסברנו את היתר, דענו ש... 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 מה... הסברנו ככה, שבעצם זה לא סתירה. גם אלה שאומרים מתחילת בריאתם, לא התכוונו שאם היה ונשר זה נפל. הם התכוונו מתחילת בריאתם, לפוקעים נפל או נקבר. אבל אם זה תוך כדי גידול, גם הם יודעים שזה פסול. הם לא מכירו מציאות כזאת. הם מכירו מציאות או שיש ומחזיק, או כשהם מלחתה להם. אבל המציאות של בינתיים הם לא הכירו, אבל לפי הסברה של שזה דרך גדילתו, אז אם זה דרך גדילתו, גם הם יודעו להתיר. יש פה מי שיראה עריכות על זה, מדף קוף סמכה, והבאתי הרבה ראיות להכשיר את זה. זה אפשר להגיד שזה גם, אפשר להגיד שזה חלק. זה אין, 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 אפשר להסביר את כל הפוסקים שלא יחלקו על זה, אז לא צריך להיכנס להתיר בדבר. אבל השנה, באתרוג התימני, יש פרדסים 70% גדלו עם פטמים, ויש את האופה ריסוס. נתנו להם ריסוס, לא מדהים. אולי בחום אופן לא הריסוס המקובל. ובחומר של הריסוס, זה שימר את הפטמה. טוב, אחר זה טוב, למה לא? אדרבה. הבעיה היא שהפטמה מאוד חלשה ובקלות היא נופלת. בקלות היא נופלת, צריכים א' להיזהר. ואני חושש... שהרבה אתרוגים שהגיעו לציבור, הם יגיעו בלי הפטמה, ולא ידעו שזה בעצם, שהיה פטמה והיא נשרה. היא לא נשרה מכוח הגידול. הנה, גם פה היו, מישהו שהביא לי את האתרוגים האלה, הוא אומר לי, הנה, אני אראה לך פה את האתרוג הזה עם הפטמה. תוך כדי שהוא מביא לי את זה, נשרה. זה נשר, זה נפל. הנה, פה אפשר לראות את זה. פה אפשר לראות את זה, מי שיבוא אחר כך, רואים שזה שבוע. תוך כדי שהוא הוציא את זה מהסקית, בעדינות, זה נפל. כי זה מאוד מאוד חלש. אז אם כן, הדבר הראשון צריכים מאוד מאוד לבדוק את זה. אם זה עם הפטם, זה מצוין. זה לא חשש הרכבה, לא כלום. זה כמו שאמרתי, עשו חומר, שזה גרם, שזה יתחזק, שהפטמה שהייתה, היא תישאר. שלא... מהחולשה שלו הוא נפל. כן, זה ידוע גם בשנים שעברו, רק לא עשו את זה כי התרגלו שהאתרוג התימני הוא לא כזה. אבל מי שמקבל אתרוג בלי פטם, אז הוא צריך לבדוק עליו שזה אכן לא נשבר, לראות שכן, שאין, שאין, שאין סימנים של שבירה. אז, ואם יש בזה ספק, אז במצב הזה פה, למשל, רואים קצת בלידה, זה קשה, לפי, אבל לא לפי דעת כל הפוסקים. אז מי שמהדר, מהודר זה ודאי לא. אז שישתדל לקחת אתרוג אחר, שאפילו אתרוג רגיל, אפילו שבו שאלות של חזזיות, זה, אבל בכל, לפעמים יש דברים שאנשים חושבים שזה פסול מצד ההלכה, בעצם לפי הדין זה מותר, זה לא חזזי ולא כלום, אבל הם מחמירים. אבל זה, החומרה הזאת של חסר, יותר חשובה לחשוב לזה. אז זה מובן. אז זה חסר, אז יש אומרים שהפסול הוא מצד חסר, יש אומרים שהפסול הוא מצד הזר. אז לפי, יש דעות שאפילו כלשהו פוסל, אפילו שושנתה, אפילו חלק קטן פוסל את זה. ההלכה היא שישאר לפחות קצת. אז זה מצד הדין קשר, אבל זה לא חלק. מצד הדין זה קשר, אז הכי טוב, או לקחת אתרוג רגיל שיש לו גומה, אבל צריכים להיות, לראות אולי שזה יבש, שהגומה הזאת אכן שככה בגידול שלו נהיה. ואם זה ספק, אז כל אחד עשה את החשבון שלא, חס ושלום, שלא יצא מכשול בדאורייתא, זה השאלה היא ביום הראשון של סוכות. היום, מיום שני ואילך, אנחנו מכילים בחסר. וקל וחומר ועדה. אז מקווה ש...
אצלנו, בעזרת השם, בשתי המקומות של התורגים בשליחה של הרב, אז אין ביטן. לא בפרדס אצל אלפסי ולא בהחירות. זה אתרוגים שלא עשו ריסוס ואין להם, זאת אומרת, פתאום נוריד כי הם קטנים,
ראית אדם?
כן,
ראית אדם?
שהם קטנים ממני,
כן,
מי שזה צריך להיות קטנים. אבל יש שלום, זה טלפון. לא, זה רק אתך לחזון.
כן, ושם זה 70%, וחלק נשברו, או תוך כדי נסיעה, או בלי כוונה, נשבר, זה נשבר אחרי הקליפה, זה לא נשבר תוך כדי גידול. הנה פה מי שיראה, רואים, זה ניכר. עכשיו מדברים אנחנו רפא נחו שאמרנו את התפילה של חובה. יוסף בן רבי ניסים, בן רבי משה, ועד הסוף הזה אורי, ו... מאוד?
שילה
בן דגה, שילה בן נוהד, ש... אה? היהודי זה ברוך שם ברוך הוא יצא נבודם ורום עזיר לנו כל דבר ונזק שלנו ידע מבואו בניה המוגרב והתלמוד תורה זה ויגדלם לעבודו של רצה וימלא כל מי שלא בואו לבחן הדבר ויכתבים ויוסף על מחיל עושר הכל ומגיעים על כל החמי אמרו שכל זה נדן וימלא וחיובו של בוערת ואז זה נבחן שבוע וכן יהיה רעשם אמן